ממחזרים?
ממחזרים.
תפסת מעובה. פרופסור יוסי יובל ודוקטור אמיר טייכר תוהים על קנקנו של עולם. יש כזה ביטוי בכלל?
כן, יש כזה ביטוי בכלל. שלום יוסי.
נחזרתי פעם קנקן.
אוקיי, מה?
לא יודע, קנקנו היה שבא.
אה, מה העניינים?
כל טוב.
אתה יודע שאנחנו הולכים לדבר על המחזור, ואני רוצה להגיד לך שיש תופעה שאני תהיתי לגביה פעם. זה, האם יש הבדלי מעמדות בין פועלי הזבל שעסוקים בזבל הכללי, לאלה שמתעסקים, נגיד, בזבל נייר, בפח הכחול.
שאלה טובה.
שזה לא מסריח, ואתה יודע, זה גם כאילו יותר סביבתי, ויש לזה הרבה, אז כאילו, איך זה עובד שם? לא הייתה לי תשובה לזה, אבל לעומת זה הייתה לי חוויה מעניינת שחוויתי, שמתקשרת באיזשהו אופן לדבר הזה, וזה שהיה, אני חושב שהייתי, אני לא זוכר באיזה מדינה, הייתי איפשהו בחול, ואיכשהו יצא שנתקעתי עם האוטו, עם החשמלית או עם המשהו, פעם אחרי אוטו זבל רגיל, ואחרי כמה ימים, אחרי
צירוף מקרים,
אחרי אוטו זבל
מקרי לחלוטין.
באמת, זה איכשהו קרה. היה שם הרבה ניקוי זבל בעיר הזאת. ואז ראיתי משהו, באמת שהיה חוויה מכוננת בחיי. אז ככה, נתקענו מאחורי האוטו זבל הרגיל, ואתה נתקע מאחורי אוטו זבל, ואז הוא כל פעם נוסע קצת, זה נורא להתקע מאחורי אוטו זבל, כי הוא לא נוסע קצת, ואז הפועלים עושים את התנועה הבאה, הם יורדים מהאוטו, רצים להביא פח, חוזרים עם הפח, מרוקנים את הפח, רצים עוד פעם להחזיר את הפח, רצים לחזור.
גם בחול זה ככה?
כן, יש ארבע ריצות, כן, על כל פח, ואז מתקדמים לתחנה הבאה. כן. אבל כאילו, מה אפשר לעשות? ככה זה, נכון?
לא, כי בארץ הוא דופק ריברס פתאום, האוטו
זבל. כן, אז בסדר, אבל אין מה לעשות, זה מה יש, כן?
כן.
ואז אחרי איזה יומיים נתקנו מאחורי אוטו של פח כחול, כאילו של זה.
נייר.
ואז ראיתי משהו מופלא. האוטו נוסע, יורד פועל הזבל,
כן.
עם פח, הולך, רץ, כאילו שם אותו מתחת לבניין, חוזר עם פח מלא, ונוסעים, תוך כדי שנוסעים זה מתרוקן.
כן.
אוקיי, ובתחנה הבאה הוא לוקח את הפח שהתרוקן, ומעביר, כלומר הוא רץ חצי מהריצות.
מה קורה עם הפח האחרון, הוא לוקח אותו הביתה?
אז או שהוא עושה סיבוב, או אני לא יודע, או שהוא כאילו יש לו איזה פח עודף שהוא, אני לא יודע מה זה, אבל בעצם כאילו במחי פח אחד, אתה יכול לצמצם בחצי את כמות הריצות שעושים בפועלים, לכל אורך הדרך, אבל זה רק הפועלים של הפח הכחול עשו את זה, הפועלים הרגילים לא.
לא, אז אני טועה אם זה עניין של אסטרטגיית פח כאילו, או חברה, אבל זה כל זה...
או טריטוריאליות של בעלי הבניין, שהם צריכים לא לכתוב על זה, זה הפח של...
או, אז בדיוק לשם אני...
יש שם תשתית שנדרשת כדי לעשות את הדבר הזה.
לא, אז לשם אני חותר, כי בגרמניה, כמו שאתה יודע, הם נועלים את הפחים שלהם בדרך כלל, תלוי איפה, אבל הם עם שלשלאות ברזל,
נכון.
מתוך מחשבה, וזה מכיוון, זה הכל מכיוון שיש סקרוטיני, שיש ביקורת, אתה יודע, שאם תופסים בפח הירוק, חומר לא מתאים, אז הבניין כולו נקנס,
כן.
והתוצאה היא שאתה הולך ברחוב, וכל הפחים נעולים, ואין לך איפה לזרוק את זה.
כן. אבל בארץ, לעומת זאת, כותבים על זה בגדול, את המספר של הבניין וזה, שלא יגנבו את הפח איכשהו או משהו, אני לא יודע.
כל הפחים של בניין 6 נמצאים בכלל אצל האומס בכיכר, סליחה.
אבל כתוב עליהם את המספר עוד, כאילו שזה זה. אבל בקיצור, זה היה ממש מופלא. כאילו, ממש ראיתי איך אתה יכול, כאילו, בדבר אחד לעשות...
אני חושב שזה הדבר הכי מעניין שאני אלמד היום, ואפשר לסגור את הפרק כאן.
אמרתי לך, זה הייתה חוויה מכוננת.
אני רוצה לשאול אותך. אתה יודע, אני קראתי קצת על פסולת בעולם, וגיליתי שההרכב של הפסולת במדינות שונות, הוא מאוד מאוד משתנה ממקום למקום.
אוקיי.
אז בגדול, הדברים הכי נפוצים זה נייר, קרטון, פלסטיק ושאריות מזון. ואני יכול לך חידה, מה לדעתך הפסולת הכי נפוצה בישראל? האם בבתים, אני מניח, האם זה שאריות מזון, האם זה פלסטיק, האם זה נייר על פי משקל, אני אגיד, ולא על פי נפח, כי זה מאוד משנה, נכון?
כן, אז מה האפשרויות היו? פלסטיק, מזון, או מה עוד?
או נייר.
או נייר?
כן.
מזון?
אז אתה צודק, בהחלט לפי משקל. אגב, גם אני זוכר שבגרמניה זה תמיד היה הכמות העצומה של הזבל שהיינו מוצאים, ולכן זה גם תמיד עורר לי את השאלה, איך זה שאין קומפוסט בישראל, וכדי לענות על השאלה הזאת, וגם על שאלות אחרות דומות, הזמנו לשידור את פרופסור אופירה איילון, מבית הספר למדעי הסביבה באוניברסיטת חיפה, וממוסד שמואל נאמן בטכניון. שלום אופירה.
שלום, שלום.
בוקר טוב. אז את, עד כמה שאני תקני אותי, אם אני טועה, חוקרת פסולת ופסולת בישראל, וגם ביקורתית מאוד כלפי הטיפול בפסולת בישראל, נכון?
נכון, נכון. ככה, לקראת השיחה שלנו עשיתי איזשהו רטרוספקטיבה, כן. אז אני כמעט 40 שנה בתחום הזה בישראל.
וואו.
אז אני רוצה לתקן שנייה את הסיפה של הדברים שלכם.
כן.
בישראל, מבחינת הרכב הפסולת, אנחנו מדברים על סדר גודל של בין שליש ל-40%, זה לא מזון, זה שאריות של חומר אורגני, בהגדרה.
כן, שמה זה, מה זה כולל חוץ ממזון?
זהו, אז זה בדיוק מה שאני רוצה להסביר.
גינון, למשל.
גינון מעט, כי מרבית הגינון הולך בעצם עם הגזם, אבל בקטע הזה של השאריות מזון, חשוב לי להגיד, או השאריות של החומר האורגני, אז אנחנו בעצם, על פי מחקרים שאנחנו עשינו, ראינו שבערך חצי זה פסולת מזון שלא הייתה צריכה למצוא את מקומה בפח. אני אסביר.
כלומר שהיא לא פסולת, היא פשוט...
בדיוק, היא פשוט מזון שנזרק. ואני חושבת שזה אפילו נתון עוד יותר מדאיג ממה שאתם אמרתם.
רגע, אבל מה זה פסולת מזון שכן הייתה צריכה למצוא את מקומו בפח?
קליפות ביצים. קליפות ביצים, סבבה. או תפוח אדמה שקילה.
קליפות בננה.
בדיוק זה. אבל 50% מאותם שאריות שיש לנו בחומר האורגני, זה בטטה שנרכבה לנו במזווה, כי לא השתמשנו בה בזמן, ונאלצנו לזרוק אותה.
האמת שכשאת אומר, שבעיניי זה נתון מעודד, כי אני הייתי בטוח שתגיד שזה 90% מהמזון שאנחנו זורקים, ולא 50.
לא, זה 50, שזה, תחשוב, כל אם 50% מהמזון שלנו אנחנו זורקים אותו, זאת אומרת, כאילו 50% מהפסולת הוא מזון שלא היה צריך להיות שם, אנחנו זורקים לפח כסף.
זה יותר מאשר ב...
אנחנו זורקים את כל האנרגיה שהושקעה בייצור של הדברים האלה, ובדישון,
ואת החומרי הדברה, ואת הקרקע, ואת השינוע, ואת
המסעיות,
את החממה.
אבל זה יותר מאשר במדינות אחרות במערב, נגיד, משמעותית?
מבחינת הכמויות של המזון המבוזבז, תראה, המספרים, אנחנו לא רוצים רק לדבר על זה, אנחנו רוצים לדבר על כל המכלול.
אנחנו מתפתים.
אבל אנחנו כן יודעים שבאוברול, שליש מהמזון, באוברול, מדינות מפותחות, מתפתחות, ולכות, אורך שרשרת ההספקה, זאת אומרת, מהחקלאי, דרך השיווק, דרך הסופרמרקטים והבתים, שליש מהמזון שמיוצר בעולם, מוצא את מקומו בפח.
זה פסיכי.
עכשיו, פסיכי זה understatement
כן,
של
אבל
הסיפור.
אני רוצה, אני לא יודע אם זה כולל גם את הדברים האלה של השמדה מכוונת של יבול וכאלה כדי לשמור על מחירים, או שזה אפילו לא כולל את זה, שזה גם עוד תופעה הזויה?
בדרך כלל זה לא כולל את זה, כי אנחנו כוללים למשל שכן נניח במדינות מתפתחות יש בעיה בשימור, נגיד יש סילואים ענקיים של תבועה, ויש שם מכת אכברים שמחסלת את היבול בגלל תנאים לא טובים של הסילו הזה.
כן.
יש, ואנחנו יודעים שככל שאנחנו מגיעים יותר למערב, למדינות המתפתחות, המפותחות, סליחה, כן. שם אנחנו מוצאים את עיקר הבזבוז דווקא במשקי הבית, במסעדות, במקרה שלנו, בבסיסים של הצבא, בקייטרינג של מקומות עבודה.
יש לי הצעה לסטיקר חדש, שפע הוא פשע.
אני זורמת.
אז מה עושים עם זה, ובאמת למה אין לנו קומפוסט בישראל בכלל?
אז קודם כל, למה אין לנו קומפוסט, זו שאלה לא טובה.
אוקיי.
כי אז אתה כבר מכוון לאיזשהו פתרון ספציפי.
נכון.
כשלעשות קומפוסט זה אמצעי ולא מטרה.
כן.
וזה דבר שמאוד מאוד חשוב להדגיש אותו כשאנחנו מדברים על הטיפול בפסולת. כי הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על ה... או קודם כל חשוב להגיד שהרגולטור לנושא הזה של טיפול בפסולת הוא המשרד להגנת סביבה. הוא הרגולטור היחיד שמטפל בסיפור הזה, ובמשך השנים אנחנו רואים זיגזוגים בכל הנושא הזה של איך לטפל בפסולת, כאשר הטעות המרכזית לטעמי במדיניות שלהם, זה שהם שמים את האמצעים כמטרות. אם האמצעים כי מבחינת המשרד להגנת סביבה, המטרה שלו זה לצמצם התמנה של פסולת. לא, אתה צריך, המטרה שלך צריכה להיות טיפול בר קיימה בפסולת, טיפול שהוא גם סביבתי, גם הגון מבחינה חברתית, לדוגמה לא להפוך את כל הנגב למזבלה, וגם נכון מבחינה כלכלית, זה הסוסטיינביליטי שאנחנו מדברים עליה.
אבל הייתי אומר אולי אפילו לפני זה, שהמטרה צריכה להיות למנוע את היצירה של כמות כזאת אדירה של פסולת, שהיא באמת, כן, פשע.
שוב, זה כבר ייכנס לאמצעים. הנושא הזה של הפחתה, הוא ייכנס לאמצעים. כי צריך לזכור שאם אנחנו, למשל, נתת את הדוגמה של גרמניה, בגרמניה אתה יכול להגיע עם צנצנת מהבית שלך ולמלא ביוגורט. אוקיי? צמצמת. חד משמעית, צמצמת.
אגב, אני רוצה לומר שהייתי השבוע במסעדת האחים באבן וירול בתל אביב, והם עושים את אותו דבר עם שמן זית. אתה יכול להגיע מהבית עם בקבוק ולמלא שמן זית.
יש גם אפשרות לעשות את זה עם יין, ואז אתה מקבל הנחה. בתנאים שלנו, בישראל אני לא חושבת שזה נכון לבוא עם צנצנת מהבית למלא ביוגורט בסופר, בגלל האקלים כן. שלנו והחום וכו'. ואז יכול להיות שבקטע הזה, שדווקא אנחנו כאילו רצינו לצמצם אריזה, אנחנו נגרום לבזבוז של מזון. ולכן כל דבר כזה, כל פתרון שאנחנו חושבים עליו, בין אם זה קומפוסטציה, בין אם זה הפקת אנרגיה, מהחומר האורגני באמצעות ציסה אנאירובית, בין אם זה שריפה של הפסולת כדי להפיק ממנה את האנרגיה. כל דבר כזה צריך, כל פתרון כזה צריך להיבדק לגופו, במקום שאתה רוצה לעשות את זה, עם הרכב הפסולת שאתה רוצה לעשות את זה, עם האנשים שאתה רוצה לעשות את זה אצלם.
כן.
כי למשל, חלק מהדברים אנחנו נצטרך להפריד את הפסולת במקור.
כן, אופיר, אני...
האנשים...
כיוון
כן.
שזמננו מאוד פה
נכון,
מוגבל, אז הייתי רוצה פשוט לשאול אותך את השאלה הבאה. אם את עכשיו היית מתמנית להיות השרה לאיכות הסביבה,
כן.
אז מה אולי... להגנת הסביבה. אז מה שני הצעדים, נגיד, שהם, את חושבת שיהיו הכי אפקטיביים כדי לשפר את הטיפול שלנו?
אני הייתי מציעה שני שלבים.
Okay.
שלב ראשון, הייתי מזמנת אליי את השלטון המקומי, וגורמת לשלטון המקומי לקחת חלק הרבה יותר משמעותי בנושא הזה של טיפול בפסולת. קודם כל הייתי מקשיבה להם מה הם חושבים יכולים להיות הפתרונות.
Okay.
והפתרונות כמובן שונים בבאר שבע ושונים בתל אביב ושונים במועצה האזורית רמות מנשה. אני הייתי מאצילה עליהם סמכויות על השלטון המקומי. אנחנו כרגע נמצאים, אתם יודעים, אנחנו מעט אחרי הבחירות לרשויות המוניציפליות, והנושא הזה של האצלת סמכויות לשלטון המקומי הוא סופר קריטי בסיפור הזה.
אוקיי, שכנעת אותנו, והדבר השני?
הדבר השני, הייתי מחלקת את המדינה לאזורים, כי שוב, אמרנו, באר שבע איננה רמות מנשה. הייתי מחלקת אותה לאזורים, לאשכולות, ומשתמשת בכסף. יש המון כסף לנושא של טיפול בפסולת. זה דבר שמאוד חשוב לי להגיד אותו. מיליארדי שקלים בקרן לשמירת ניקיון נצברו במשך השנים, שזה כסף שאנחנו, הרשויות שלנו, שילמו לקרן הזאת, כדי לקדם פתרונות סוסטיינביליים לטיפול בפסולת. אז אחרי שהייתי שומעת את ראשי הרשויות, והייתי מקימה בשותפות איתם את אותם אשכולות לתאגידים לטיפול בפסולת, הייתי משתמשת בכסף כדי לקדם את הפתרונות המותאמים. ואני לא אגיד פה שאני מעדיפה שריפה, או שאני מעדיפה קומפוסטציה, או שאני מעדיפה ציסה אנאירובית. לא, כי כל אזור יהיה צריך לפתח את הפתרונות שלו בעצמו.
פרופסור אופירה איילון, הקול שלנו כבר הולך אלייך.
בדיוק.
תודה רבה.
אבל אני לא מועמדת.
אולי, בעתיד, מי יודע.
את מועמדת שלנו, אנחנו פה מריצים בפודקאסט, את מועמדת. תודה רבה לך.
תודה לכם על ההזדמנות. תודה.
תודה. אותי איתך. אותו סבל, מי אוהבת, מי אוהבת רק אותך. אותו סבל, אותו סבל, בוא וקח אותי איתך. אותו סבל, קח אותי איתך. אם בפר היה לי גבר,
כן, יוסי. לא,
אין לי מה לומר.
אין לך מה לומר, השתכנעת.
אני חושב על אותה בטטה עבשה שזרקתי הבוקר לפח הרגיל.
כן. כן, הבעיה היא לא הפח הרגיל, הבעיה היא שהגיעה להתאבש, נכון? באמת, כל פעם שאני זורק מזון יש לי כזה... איפה טעיתי?
כן.
כן.
קוטג' שפג תוקפו עוד לפני שהוא נפתח.
כן.
אין דבר...
או מלפפונים.
נקמת קוטג' שפג תוקפו.
יש את כל העניינים המלפפונים. אני יכול להציע לך, כשאתה קונה מלפפונים בסופר, אם אתה קונה מלפפונים,
כן.
לא משנה איפה אתה קונה, יש להם את הדרדלי הזה בסוף, החום הזה,
נו.
השוונץ הזה.
לאכול את זה ראשון.
לא, פשוט להוריד אותו.
כי זה משמר אותם ליותר זמן.
ואז, כן, הם נרכבים פחות כשהם במקרר בלי הדרדלי
לא,
הזה.
לא, שנייה, קודם כל...
אל תגיד לי את השיטה הזאת להטביע אותם בבריכה
לא, בזה. לא, ראשית, כן. אני לא מחזיק מלפפונים במקרר.
טוב, לך יש את המקרר בסופר.
או, בדיוק.
אני מכיר את השיטה הזאת שלך, אבל לא כולם הם חיים מעל סופר.
במרכז תל אביב, כן. כשהסופר פתוח 24-7, כן. והוא נמצא במרחק יריקה מהבית.
אבל לא כולם גרים במרכז תל אביב.
כשאתה רוצה מלפפון, חשקה נפשך במלפפון, אתה כן. פותח את הדלת, יוצא לסופר ומביא מלפפון.
זה...
ככה...
יש לך, יש חיים יפים.
ככה אבל... אנחנו עובדים. אין לי מקרר בכלל בבית, יש לי רק קלקר עם קרח כזה.
כן.
כמו פעם.
יפה. אז, זו הייתה זווית ראשונה, ואני רוצה שנשמע עוד, עוד זווית על הסיפור הזה של המחזור, בעזרת רעיון שלמעשה כבר ערכנו אותו, ואנחנו נשמע אותו עכשיו. אתה מוכן לזה?
אני מוכן.
קדימה. שלום לדוקטור אלי קוק, היסטוריון של הקפיטליזם האמריקאי מאוניברסיטת חיפה.
שלום.
שלום, שלום.
מעניינים.
בסדר גמור.
אז האמת שאני עברתי ליד הבית שלך לא מזמן, וראיתי אותך מקפיד על לזרוק לפח הכחול את הדברים הכתומים, ולפח הכתום את הדברים הכחולים. וככה הבנתי שאתה באמת חתרן אמיתי, ולא רק בתיאוריה.
יפה, כן. מחזור זה משהו שהפך להיות איזשהו קונצנזוס, שברור שזה דבר טוב. אני קצת מנסה לאתגר על הקונצנזוס הזה.
אז מה האתגור שלך?
קודם כל, המחזור עצמו הוא לא הבעיה. הבעיה היא שמה זה גורם לנו. ודבר ראשון, שאני התחלתי לחקור, אני כותב ספר עכשיו על היסטוריה של בחירה חופשית, ובכלל על האינדיבידואליזם האמריקאי בעידן הניאו-ליברלי, וראיתי שהעניין של המחזור באמת מתחיל לתפוס תאוצה בשנות ה-90. שבאופן כללי, אני יודע, בתור היסטוריה, שנות ה-90 זה ככה באמת אולי העשור הכי ניאו-ליברלי שיש, והתחלתי לחשוב, האם יש צירוף מקרים, האם זה, יש פה איזה משהו עמוק יותר, והאמת היא מצאתי לא מעט חומרים ומאמרים שבעצם יש אנשים בשנות ה-90 שכבר זיהו את הבעיה, שהמחזור הופך את הבעיה הסביבתית, הבעיה של התחממות הגלובלית, הבעיה של האקלים, כל הסוגיות האלה, הוא הופך את זה למשהו פרסונלי, הוא הופך את זה למשהו אינדיבידואליסטי. זה נותן איזושהי סוג של אשליה, שזה פשוט עניין שלי, של בחירה אישית. אם אני אהיה אזרח טוב ואני אמחזר, אז העולם יהיה טוב יותר, הוא יהיה נקי יותר, ואנחנו לא צריכים לדאוג לבעיות הגדולות של האקלים. אני חושב שגם... בהפוך על הפוך זה גורם לאנשים לצרוך יותר. יש המון המון כתבות על אנשים בארצות הברית שאומרים שהם מרגישים רגשות אשם מזה שהם זמינים אוכל מבחוץ וכו', ובעצם המחזור הפך להיות איזשהו תרפיה. אוקיי, זה בסדר שאני קונה וקונה וקונה וקונה, כי בסוף אני ממחזר.
אתה יודע שזה מזכיר לי, זה מזכיר לי שלפני כמה זמן הילדים שלי הם חברים בוועדה, בבית ספר של איזה הוועדה ירוקה משהו, והם רצו לעשות איזה פעילות לט"ו בשבט, אז ביקשו מכל הילדים להביא מהבית בקבוקי פלסטיק שיגדלו בהם עציצים או משהו כזה. עכשיו, אנחנו לא שותים מים מבקבוקי פלסטיק, אז אמרתי, יאללה, כדי שהילדים, בדיוק, אנחנו צריכים לקנות כדי שנוכל לעשות הפעולה הירוקה של אחר כך לשפוך את המים לכיור ולגדל בהם.
כן,
אגב, כן, נכון, אני גם לא מתיימר להיות מדען אקלים, אבל אני יודע שגם יש כבר מספיק מחקרים שאומרים שאם אנחנו מסתכלים על האתגרים שעומדים בפנינו במאה ה-21 ולנסות להוריד את ההתחממות הגלובלית וכל מיני דברים אחרים, המחזור הוא כנראה לא בטופ 5 ואפילו כנראה לא בטופ 10. ודבר השני, אני חושב שזה יצר פוליטיקה מעמדית קצת בעייתית. כבר בארצות הברית אתה רואה בשנות ה-90 שמעמד הבינוני הגבוה מתחיל לצקצק בלשון, כי אנשים עניים ואנשים שחורים הם לא ממחזרים כמו שהם ממחזרים. ואני חושב שראינו את הדינמיקה הזה גם בישראל בשנים האחרונות עם כל הנושא של החרדים והחדף עם החד פעמי, ואני חושב שאנשים קצת שוכחים שבסופו של דבר, מי שהורס את כדור הארץ זה עשירים לא עניים. 10% מהעשירון העליון בעולם הזה אחראי ל-50% מהפליטות. ונוצר מצב שכולנו אומרים נו 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 על החרדים. החרדים הם אנשים הכי סמימתים בישראל. הטביעת אצבע הפחבנית שלהם היא קטנה, הם לוקחים תחבורה ציבורית, הם הולכים ברגל, הם גרים בדירות קטנות, כלומר, ואיכשהו נוצר שהם המלכלכים, כזה כי שוב יש פה את הדגש על מחזור, ולכן עוד סיבה למה אני חושב שזה בעייתי, זה בגלל שזה באמת, it's a distraction, כמו שהרבה אנשים אומרים.
תגיד.
זה בעצם מסיט אותנו מהאתגרים הגדולים, והופך את זה למשהו אישי, ורק משפט אחרון אני אגיד, האתגרים פה הם לא אתגרים אישיים, אנחנו צריכים שינויים קולקטיביסטיים, אנחנו צריכים שינויים ברמת המדינה, ברמת המיסוי, ברמת התאגידים שצריכים לשנות את התנהלות שלהם. אגב, תאגידים, מה זה אהבו את הקטע של המחזור בשנות ה-90, מה זה אהפו על זה?
אז זה בדיוק השאלה שלי, אתה חושב שזה בזדון, כלומר שיש כוחות עשירים שבכוונה דוחפים את זה, או שאנחנו אוהבים לרמות את עצמנו, זה חלק מהפסיכולוגיה האנושית?
אני תמיד אומר לסטודנט, זה לא בזדון, אבל יש פה אינטרסים, יש פה אינטרסים, זה לא קונספירציה, אבל אני יכול להגיד לך שכייתה הפרסומת הראשונה המפורסמת שהתחילה את כל הנושא של המחזור בארצות הברית, היה את ה-Crying Indian, האינדיאני הבוכה. ואם תסתכל, מי מממן את הפרסומת הזאת, שכזה מתחיל את המודעות סביב העניין המחזורים.
רגע, מה רואים בפרסומת? אתה חייב ל...
רואים, האמת היא, הרבה שנים לא ראיתי את הפרסומת, אבל בגדול רואים אינדיאני או יליד, ככה היינו רואים עכשיו, אבל קוראים לפרסומת Crying Indian, והוא מוקף בזבל והוא בוכה. אם אני לא זוכר, אולי הוא שט בקנו, אני צריך לבדוק את זה, אבל בקיצור, ומי שעומד מאחורי הפרסומת הזאת, זה בעצם התאגידים הגדולים האמריקאים, שאתה יודע, זה חלק מהגרינוושינג הכללי יותר וכולי, ויש כל מיני סיבות. היה גם איזה קטע בשנות ה-90 שחשבו שפשוט לא יהיה מקום לשים את הזבל, ועכשיו הבנתי, זה לא בדיוק נכון. בכל מקרה, אז אני חושב שבהחלט זה לא קונספירציה, אבל יש פה אינטרסים שמעדיפים שאנחנו נתמקד בנושאים האלה, וגם להשים את עצמנו, כלומר, במקום להשים את חברות הנפט הנקיות, בואו נשים את זה שאני לא שמתי בקופסה הכתומה את הזבל הפלסטיק שלי.
תשמע, אני מאוד אוהב את התזה הזאת, אבל אני רוצה בכל זאת לדחוף קצת נגד, ולהגיד מה עם הטיעון שאומר, שתראה, לצאת לשינויים של מבנה התאגידים במשק וכולי, זה פעולה גדולה, היא דורשת פעולה פוליטית, היא דורשת מודעות פוליטית.
השינוי מתחיל בבית.
ולא רק השינוי, גם השינוי החינוכי והתודעתי, כלומר, אנחנו צריכים, אתה יודע, קודם כל אתה פעם אחת מדבר עם מישהו על זה שאתה לא מרוצה משהו, אחר כך אתה יוצא להפגנה, אחר כך אתה מתארגן פוליטית, יש איזה תהליך של הבשלה, גם של הפסיכולוגיה של האנשים, שאולי דווקא זה טוב שהוא יתחיל מהצעדים הקטנים שבהם אני חושב על הפעולות שלי, ובשאיפה לא עוצר שם, כמובן שהרבה כן עוצרים שם, אבל אלה שלא עוצרים שם, אני מניח שהם לא קפצו מלא לחשוב על הנושא לבוא נפיל את המערכת, כן? אלא צריך לעבור דרך כמה שלבים, ואולי זה דווקא טוב ש... חלקים גדולים בציבור חושבים דרך השלבים האלה.
כן, לא? ותמיד מביאים כדוגמה את הפרויקט הגדול של להציל את פרחי הבר, שהרי כל כך הצליח בישראל.
תשמעו, זה שאלה מעניינת, וזו סוגיה מעניינת, שהאמת היא, אפשר להגיד אותה כמעט על כל נושא פוליטי, כלומר, האם צעדים קטנים בסופו של דבר נותנים איזשהו גושפנק על המערכת כולה, ובעצם מייצבים את הבעיות שלנו, או האם הם בעצם מערערים עליהם?
כן.
אני חושב שבמקרה הזה, אחרי 30 שנה שאנחנו כבר בתקופה הזאת של תופעת המחזור, ואני לא רואה שינוי משמעותי אצל מדינות העולם, ובוועידת פריז האחרונה היה, ובוועידת אקלים האחרונה היה בדובאי אצל יצרני הנפט, אז אני מרגיש כרגע שלא נראה שהתופעה הזאת של המחזור באמת דחפה לשינוי עומק, ואולי, לכן אני אומר, אולי היא פגעה בהם. אבל אני בהחלט מקבל את התיאוריה הזאת, ושוב, אני כן לא רוצה לצאת נגד מחזור, אני חושב שהכי טוב היה שאנשים ימחזרו, אבל יבינו שמה שהם עושים זה ממש 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 לא מספיק, ובטח לא להפוך את זה לאיזשהו פרפורמנס, או ל-virtue signaling, מה שנקרא באמריקה, ולצקצק בלשון אצל עניים, כי תאמינו לי, העניים האלה כנראה עוזרים לכדור הארץ הרבה יותר מהעשירים.
מעניין מאוד. דוקטור אלי קוק, תודה רבה.
תודה.
תודה לכם, להתראות.
ביי ביי.
ביי.
Leute, wir scheißen konsequent auf arme Leute. Das einzige, was zählt, ist Macht und Geld. Wer braucht schon eine lebenswerte Welt? Solar und Windkraft boykottiert. Der Standort BRD verliert. Uns bleibt die Geo nicht erst verstanden.
האמת היא שאני רוצה להגיד לך, שאני קצת השתכנעתי, שאתה יודע, גם אצל הסביבתיים, יש מין פירמידה כזאת של הארים, שבטח גם נתקלת בה, לא הגזע הארי, אלא הדברים שמתחילים באר. פירמידת הדברים שאתה אמור לעשות כדי להיות יותר סביבתי. ובפירמידה הזאת, אז מתחילים בכלל רפיוז.
רדיוס,
אני מכיר. אפילו לפני רדיוס, יש לפעמים רפיוז. כאילו מראש, אל תצרוך משהו, שאתה לא חייב לצרוך. ואם אתה צורך, אז רדיוס, תצרוך פחות מכמה ש... ואם כבר צרכת, אז אחר כך תעשה ריוז.
כן.
ואם לא הלך ריוז, אז תעשה ריפר.
אוספת שם איזה 10 ארים על מה שאני מכיר.
כן, ואם לא עשה ריפר, תעשה ריהום. כאילו, תמצא מישהו אחר לתת לו את הדבר, אתה לא צריך את זה.
בסוף יש רדמפשן.
אבל כאילו יש, ואחרי כל האפשרויות של מה אתה יכול לעשות עם משהו שכבר צמצמת צריכה וזה, וזה רק אחרי שקלו כל הקיצין, בסוף, או אחד לפני האחרון, זה המחזור. כלומר, המחזור הוא בעצם משהו שהוא מצביע כבר על כישלון. כלומר, היית יכול, בהרבה שלבים לפני זה, לא לייצר את הבעיה של ייצור עודף, כן? ואי שימוש חוזר בדברים.
כן. אני רק רוצה לומר לך, לפני שנעבור למרון הבא, שאלי אמר שאומנם זה לא הייתה קונספירציה, אבל לפחות באופן חלקי, כולם יגידו, כל מי שבתחום יספר לך שהמחשבון הראשון שיצרו לחישוב תביעת הרגל הפחמנית שלך ב-2004, מי שיצר אותו זה חברת הנפט, בריטיש פטרוליום, החברה השנייה הגדולה ביותר בעולם.
כן, כדי שאתה תחשוב איך אתה לא בסדר ולא איך הם לא בסדר.
בדיוק.
כן, די מדהים.
אז כדי לדבר קצת על כמה פסולת בכלל אנחנו מייצרים, או כמה חומר אנחנו מייצרים, הזמנו את פרופסור רון מילוא ממכון ויצמן. אהלן רון.
אהלן יוסי.
היי רון.
אז לפני שנתיים, אני חושב, פחות או יותר, אתם פרסמתם מאמר, רון מאוד אוהב לחמת דברים, ואתם פרסמתם מאמר שאומר, אני אגיד את זה בשפה שלי, שכמות החומר יציר האדם, נגיד משהו כזה, על פני כדור הארץ, משתווה פחות או יותר לכמות החומר הביולוגי. אמרתי את זה נכון?
כן, אז אנחנו בעצם באנו והתחלנו מלעשות סקר אוכלוסים של הטבע בעולם, לבוא לראות מה המשקל של כל הצמחים, כל החיידקים, כל הפטריות, מי שוקל יותר. דבר שאנחנו באמת גם אוהבים לעשות, כמו שאמרת, וגם ראינו שהוא שימושי כדי להבין איך העולם החי עובד.
רגע, חכה, אני כבר רוצה אותך, כי אני ככה צריך לשאול אותך. איך שוקלים את כל החיידקים? מה זאת אומרת? איך זה עובד?
כן, אז כדי לבוא לעשות זה באמת אתגר, מה שאנחנו עושים זה, אנחנו באים ובעצם אוספים את כל המידע שהתפרסם בספרות המדעית, ואנחנו באים ועושים איזשהו ככה חיבור, היתוך כזה של כל האינפורמציה הזו, עם כל מיני שיטות מתמטיות וסטטיסטיות, כדי לקבל את הערכה הכי טובה באמת של מה משקל כל החיידקים, או משקל כל הדגים באוקיינוסים.
אוקיי.
ואתם מוצאים שכמות, אז מה זה בכלל חומר יציר אדם, שאמרנו שהוא משתווה לכמות החומר הביולוגית?
כן, אז באמת אחרי שגמרנו את הסקר אוכלוסין הזה, אמרנו רגע, את זה אנחנו כבר יודעים, ומצד שני, וזה פחות או יותר יציב או יורד בגלל כל מיני השפעות גם שאנחנו האנשים עושים, מצד שני יש את הדברים שבני אדם יוצרים, וזה משהו שעולה מאוד מהר. אז זה הכל, החל מטלפונים סלולריים ומכוניות, אבל גם דברים כמו שאנחנו בונים מבטון, כלומר גם הרבה מהבניינים שלנו, וכבישים וכן הלאה. והדבר הזה, מכיוון שהוא עולה במהירות, אמרנו, אוי, זה מעניין לבוא ולראות רגע, מה היחס בין המשקל של זה לבין המשקל של זה, לא היה לנו מושג בדיוק לאן זה יוביל, עברנו רגע, אם משהו עולה ומשהו יורד, מתי שהם אמורים להיפגש, ולהפתעתנו ראינו שאנחנו נמצאים באמת ברגע ההיסטורי הזה, בהיסטוריה של כדור הארץ, שהדברים משתווים.
ומלבד הסימבוליקה של זה, זה באמת רגע מאוד סימבולי, יש לזה איזושהי משמעות שעכשיו יש יותר בטון מעצים נגיד, או משהו כזה?
אתה יודע, אם הגיע איזשהו... מישהו מחוץ לכדור הארץ ורואה את התמונה, אז באמת זה מה שהוא יבוא וימדוד. אני חושב שהדבר הזה יש לו משמעות בסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, בהבנה שלנו מה הקשר בין האנושות לבין הטבע. ההרגשה, אני חושב, האינטואיטיבית של הרבה מאיתנו, נגיד אתה עומד ליד איזה מפל הניאגרה, אתה רואה את העוצמה של זה ואתה אומר מי אני לעומת זה, אני חלש וקטן וכו'. אבל האמת שאין לנו אינטואיציה טובה, לא מה זה אני לעומת מפלי הניאגרה, או עוצמה אחרת של כוחות הטבע, איזה סופת טרנדו, אלא מה זה אני ועוד 8 מיליארד כמוני, שזה כמות האנשים שיש היום בעולם, וגם כל המכונות שלנו, וכל זה ביחד זה כבר קשה לבוא ולהבין. ובעצם העבודה הזאת והתוצאה הזאת, יחד עם עוד הרבה נתונים ומחקרים מהעולם, בעצם מראים שאנחנו בעצם באמת הגענו לתקופה חדשה, מבחינת המערכת יחסים שלנו בין האנושות לבין כוחות הטבע, אנחנו כבר בעצם שחקנים מאוד חזקים בלעצב את כדור הארץ.
באמת
יש השלכות מאוד מאוד גדולות.
שאני יכול אפילו, אפשר עוד לדרדר את התמונה ולהגיד שאפילו חלק, הזכרת את הניאגרה, אז נגיד אני חושב על נהרות באירופה, כן? אז או, עד לפני 200 שנה היו נהרות באירופה, עכשיו אין נהרות, יש תעלות. הפכו מה שהיה פעם נהר לתעלה, כי רוצים להוביל שם דברים, כן? ספינות, ובשביל זה צריך שהזרם יהיה אחיד, והגובה יהיה זה, ובעצם בצעדים מאוד מסיביים, הפכו את מה שהיה פעם נהר, עם קצת יובלים קטנים וצפרדים קופצים וזה, לבעצם ציר תובלה, כן, יבשתי וכולי. אז בעצם גם חלק מהטבע, הייתי אומר, הוא גם כבר מזמן הפך להיות ממושמע ומבוית לצרכי האדם.
כן. רון, תגיד, מהדברים יצירי אדם, יש משהו שעולה הכי מהר, משהו שצפוי, אתה יודע, להשתלט על הכל או משהו כזה? או מה הכי משמעותי שם?
אז מה שהכי משמעותי שם זה באמת דברים שקשורים לבנייה, באמת נגיד דברים מבטון, זה הרכיב הכי גדול, והוא גם באמת נמצא בעלייה מאוד דרמטית גם בשנים האחרונות. אני מתחבר את זה רגע גם למה שאמיר אמר לפני רגע, אני כן, גם לגבי נהרות וכן הלאה, אנחנו באמת אפשר לראות תופעה דומה, אז באמת יש לנו דוגמאות משלל כיוונים. אני חושב שהקטע הזה של משקל זה משהו שאנחנו יכולים להבין בצורה מאוד אינטואיטיבית, כלומר משקל לעומת משקל זה משהו שקל לנו בתור בני אדם להבין, אבל אני חושב שזה באמת, גם אני אגיד שאני כמובן מאוד נהנה מהעובדה שיש לי גם טלפון סלולרי וגם מכונית, וגם שיש לי בית לגור בו יחד עם אשתי והבנות, אז זה לא שאני חושב, אני לא לוקח איזה דעה קיצונית שאומרת שחייבים לפרש הכל בתור טוב או רע, אלא אני חושב שזה יותר, צריך שיפול לנו האסימון, אז זה שאנחנו לא יכולים, נקרא לזה, להסתתר מאחורי זה שאנחנו רק איזה מין קטן ובקושי מתוך מיליוני מינים של פני כדור הארץ, ולכן הכל יהיה בסדר, אלא יחד עם זה שאנחנו נהנים מהאיכות חיים שיש לנו ומכל הטוב שהביאו לנו הטכנולוגיה והמדע, צריך גם לקדעת שיש כאילו אחריות שמלווה בזה, וצריכים לחשוב איך לנסות למצוא את הבלנס הכי טוב שאנחנו יכולים, בעיקר בשביל עצמנו.
כן, השאלה, אז אולי שאלה האחרונה, האם הרבה פעמים בדיונים סביב באמת, כן, התנהלות בערת קיימה או סביבתית, אז חלק מהשאלות נוגעות להאם אנחנו יכולים לעשות משהו אחרת כדי להיות יותר סביבתיים או יותר ברי קיימה או פחות מזיקים. אבל זה נשמע לי שמה שאתה מתאר, אז רוב הבעיה נמצאת פשוט בכמות שלנו. כלומר, בסופו של דבר, 8 מיליארד בני אדם, באופן כמעט בלתי נמנע, ייצרו בתים, מכוניות, ואולי מכוניות זה קצת יותר נמנע, אבל בתים נגיד זה אפשר להגיד בלתי נמנע. אז השאלה אם יש, אם חוץ מפתרון שאומר אנחנו צריכים להיות פחות על כדור הארץ, אפשר לחשוב על משהו שיכול להשפיע על הגרף הזה באופן חיובי בעיניך.
אז תראה, הדברים מושפעים בהחלט מכמה יש מאיתנו, ומבחינה זו השאלה של כמה ילדים כל אחד מאיתנו, או הילדים שלנו יביאו לעולם, גם משפיע על זה. אבל גם יש כאן עניין, אתה יודע, בתים, אתה יודע, כמה גדולים הבתים שאנחנו גרים בהם, ואיזה חומרים אנחנו בוחרים כדי לבוא ולבנות את זה, ועד כמה אנחנו מתפשטים לתוך שטחים של טבע, שאנחנו דואגים לבוא ולנצל את את הפוטנציאל של לבוא להוסיף עוד בתים ויחידות דיור במקומות שכבר במלא בנויים, ואז צריך גם פחות כבישים, והכל נהיה הרבה יותר יעיל מבחינת תשתיות, וכמה עוד בטון צריך לבוא ולשפוך בדרך. אז וקלה בכל מיני דברים שבטח אתם נוגעים בהם לגבי, אתה יודע, עד כמה אנחנו בתרבות שמנסה להשתמש הכל חד פעמי ולזרוק, או מנסים לבוא ולחשוב יותר יוחדה ארוך טווח ולקחת גם את זה בחשבון.
כן. פרופסור רון מילוא ממכון ויצמן, תודה רבה.
תודה רון.
תודה לכם.
כיף
להקשיב לכם. Here at your can, here come the garbage man. Hey, oh. Here at your can, here come the garbage man. Hey, oh. Here at your can, here come the garbage man. Let garbage man.
מתברר ש...
אני מניח לי שנשמע אותך.
מתברר שבמכון ויצמן הוכיחו מדעית שכמו שאמר אלטלמן, נבישך שלמת בטון ומלט. זה קורה.
שמה?
נלבישך סלמת בטון ומלט. אתה לא מכיר את זה, חובבי הטבע, אולי הציטוט האהוב עליהם.
באמת.
רציתי להגיד לך שאלי, אני חוזר לרעיון עם אלי, שצד בייס אותנו בקטע שמחזור זה, זה הכל גרין ווש לאינדיבידואל נגיד, משהו כזה.
כן.
אבל בכל זאת יש כל מיני סטארט-אפים חבודים בעיניי לפחות. יש דבר שנקרא אופה. אתה יודע, אני מזמין, אנחנו מזמינים יחסית הרבה אוכל בוולד, וזה באמת נורא נורא מבאס, כי זה מגיע עם ערימת פלסטיקים אינסופית כזאת שאתה זורק בגמר הארוחה.
כן.
אז יש דבר שנקרא אופה, שאתה בעצם מקבל את זה בכלים רב פעמיים.
אוקיי.
שלהם, אתה יכול להחזיר את זה בכל מיני סניפים סמוכים, וכל הפלסטיק הזה חוזר לשימוש בעצם. אז בכל זאת גורם לי להרגישה טובה, גם אם זה רק גרין ווש.
נשמע ממש כמו כלכלה מעגלית, אתה יודע.
כן, כן. אז באמת רציתי לשאול אותך, אם אתה יודע כמה פעמים אתה צריך להשתמש, אתה יודע, כדי לייצר שקית בד, שהיא לכאורה ידידותית יותר משקית פלסטיק, בכל זאת יש עלויות עצומות, ופליטת פחמן, ושינוע וכולי. כמה פעמים אתה צריך להשתמש בשקית בד, כדי שהעלות הזאת תהיה שווה לעלות של ייצור שקית ניילון?
עלות או מה שנקרא, תליית רגל פחמנית?
כן, עלות הסביבתית, נקרא לזה.
כדי שיהיה סביבתי?
תלוי את הכל, כן.
אני צריך להשתמש כמה פעמים?
כן, האם זה, אתה יודע מה, את האפשרויות, האם זה 100 פעמים, האם זה 1,000 פעמים, או אולי מיליון פעמים?
אז זה אפשרויות?
כן.
אני מקווה שלא מיליון, אז נלך על האלף.
כן, אז משהו, ראיתי כל מיני מספרים, אבל זה באמת משהו בסדר הגודל הזה, ובאמת החישובים האלה מאוד מאוד מסובכים ומפולפלים.
אבל גם מדקים, כי זה אומר שאני לא אשתמש באלף פעם, היא נקרעת הרי אחרי הפעם...
לא, לא שהיא נקרעת, היא הולכת לאיבוד.
78 או משהו.
לא, היא בעיקר הולכת לאיבוד, נקברת באיזה מגירה. אז כדי לדבר על איך יוצאים מהפלונטר הזה, הזמנו לשידור את תמר, דוקטור תמר מקוב, שהיא ראש המעבדה לכלכלה מעגלית ומרצה בכירה בפקולטה ניהול באוניברסיטת בן גוריון. שלום תמר.
אהלן,
היי.
אז את בעצם מומחית למה שנקרא כלכלה מעגלית, נכון? אז תסבירי לנו בכלל, מה זה בכלל כלכלה מעגלית?
אז כלכלה מעגלית זה איזשהו מודל חדש שמציעים כדי בעצם להציע אלטרנטיבה טובה יותר, בריאה יותר, סביבתית יותר, למודל הליניארי שיש לנו היום. אז בעצם מה יש לנו היום? כמו שדיברתם קודם, נכון, יש לי שקית פלסטיק, אז היא מיוצרת, קורים נפט, מזקקים אותו, מייצרים ממנו את השקית פלסטיק, היא אחר כך הולכת לשבת בסופרמרקט, אני לוקחת אותה בסופרמרקט, אורזת בה את השני ליטר חלב שאני קונה, לוקחת אותה הביתה וזורקת אותה הפח, mm-hmm. בדרך כלל. כן. נכון? בשאיפה היא מגיעה למחזור, בהרבה מקרים היא מגיעה לים. Mm-hmm. אז הרעיון כאן זה בעצם שאנחנו לוקחים משהו, משתמשים בו במשך זמן מאוד מאוד קצר וזורקים אותו לפח. אז זה מה שנקרא הכלכלה הליניארית. הכלכלה המעגלית שואפת בעצם לסגור את הלופים האלה, ובעצם להאריך את השימוש בכל מה שכבר ייצרנו. משקיות פלסטיק דרך בקבוקים, עד בניינים, מכוניות, בגדים, נעליים, טלפונים סלולריים, להעריך את השימוש שלהם ולנצל את כל מה שהשקענו בחינת חומרי גלם, אנרגיה וכולי, בלייצר את המוצרים שכבר קיימים, אז להשתמש בהם יותר זמן, להשתמש בחלקים שלהם, להשתמש ברכיבים שלהם, ובסופו של דבר לעשות שימוש חוזר בחומרי גלם.
אבל בעצם גם מחזור זה כלכלה מעגלית, אז זאת אומרת, לפגוש את המחזור בשלבים מוקדמים יותר, ולא רק בשלב של הפירוק הכימי של הפלסטיק לרכיבה ו... ואתה חתם מחדש לא יודע מה, קרטון טוטים כזה, או איך זה נקרא?
כן, כי כן. אז מחזור זה חלק מזה, אבל מחזור זה מה שנקרא, אתה יודע, ממש בקצה השרשרת, זה בעצם הפתרון הכי גרוע שיש לנו. תחשוב על זה, נגיד, אילון מאסק, כן? הוא מייצר אלומיניום, היי-היי-גרייד, שולח איתו חללית לחלל, ואז כשהחומר גלם הזה חוזר, מה נעשה ממנו? נמחזר אותו, נכין ממנו מגש. כן, או ספסל גינה. אז זה לא שימוש כל כך הגיוני. זאת אומרת, יש הרבה דברים יותר טובים שאנחנו יכולים לעשות עם כל הרכיבים והמוצרים, לפני שאנחנו מורידים אותם לרמה הבסיסית ביותר שלהם של החומרי גלם.
אוקיי.
אז מחזור זה חלק מזה, אבל הרעיון הוא הרבה הרבה יותר רחב, הוא מדבר על זה שאנחנו צריכים למנוע מראש את כל ההצטברות והבזבוז האינסופי הזה של החומרים, ובעצם להימנע מהצורך למחזר, אלא בעצם לנצל את החומרים האלה טוב יותר, עוד בשלבים מוקדמים יותר.
יש לך איזה דוגמה לפרויקט מאוד מוצלח בכלכלה מעגלית?
אז יש הרבה מאוד פרויקטים של כלכלה מעגלית. אחד מהם, אתה יודע, שוק יד שנייה זה כלכלה מעגלית פנטסטית, כן? ובמקום לקחת את הפלאפון שלי, ואני אתן לך נתונים, כן? נגיד סתם, מבחינת פסולת אלקטרונית, יש משהו סביב ה-60 מיליון טון בשנה, ונגיד אם אנחנו מדברים רק על סולולרים, אז 5.3 ביליון, כאילו, מכשירים יוצאים שימוש רק ב-2022,
כן.
אז לקחת אותם, לפרק, להוציא מהם את הזהב ואת הקובלט, את כל המתכות, ולמחזר אותם, זה דבר אחד, אבל אולי הרבה הרבה יותר יעיל פשוט להשתמש בטלפונים האלה עוד פעם, אז אפשר לעשות מהם טלפון, אפשר לעשות מהם, אתה יודע, MP3 פלייר, אפשר לעשות מהם נני קמרה, אפשר למצוא להם הרבה מאוד שימושים שינצלו את היכולות שלהם כבר היום הרבה יותר טוב.
אבל אני רוצה אולי לקחת את זה להגיד, אבל אולי גם כלכלה מעגלית היא כבר סימן של כישלון, כי הטלפון לא אמור להתקלקל תוך שנתיים, או אני לא אמור לרצות להחליף אותו כמו תוך שנתיים במציאות מתוקנת, אבל התמריצים ליצרנים הם בכוונה לייצר מכשירים שיתקלקלו מהר ואז ייכנסו אולי לאיזה כלכלה מעגלית או לא, כבר לא מעניין אותם. וכאילו, וכן, אם בעולם של פעם היית נחשב חברה טובה עם התנור שאתה מייצר, היה מחזיק 50 שנה והיית רוצה לייצר כאלה כדי שיקנו אותך, אז היום זה שם שמים שם רכיבים כדי שהם בכוונה יתקלקלו תוך 7 שנים, ובינתיים היא אופנה של איזה תנור שמחמם אחרת או משהו כזה.
אז אתה צודק, זה 1000% שהרבה מזה זה אופנה. אז אמרת שני דברים, אני לא רוצה שהטלפון שלי יתקלקל, או אני לא רוצה להגיע למצב שבו אני רוצה להחליף אותו תוך שנתיים.
נכון.
אז זה שני דברים לגמרי שונים.
נכון.
אז גם הטלפונים היום, קח לדוגמה את אפל, כן, אפל כבר הכריזה, יצא בהכרזות שהיא לא הולכת להשתמש בכלל בחומרי גלם בתוליים, מה שנקרא, כאלה שהיא צריכה לקרות מהאדמה, בכל המכשירים שלה, בכל המכשירים שהיא מייצרת, כן? מאוד בקרוב, 20-30 אם אני לא טועה, אבל יכול שאני שאפתנית מדי בשבילם, וזה 20-40 או משהו כזה.
Okay.
הם בעצם מוציאים ללקוחות, בואו תביאו לנו את המכשירים שלכם חזרה, אנחנו ניקח מהם, נקצור מהם את הרכיבים והדברים, ואנחנו נשתמש בהם אצלנו במערכת שהיא בעצם מעגלית, מערכת שהיא סגורה. Mm-hmm. עכשיו, אתה יכול להגיד שהבעיה עם המכשירים שלנו היום זה שהם מתפרקים, אבל הרבה מהדברים, דווקא אנחנו רואים שהמותגים היקרים יותר, המותגים שאנשים כן מעריכים יותר או מוכנים לשלם עליהם יותר, הם דווקא כן אלה שיש להם חיי, אתה יודע, סרוויס לייף ארוכים יותר.
כן.
וסתם אני אומרת, אני עכשיו מנהלת איתך את השיחה מהאייפון 7 שלי, כן?
חטא גדול.
חטא גדול, לא מבחינת אפל, כי גם הרווניו סטרים הגדול של אפל היום, הוא כבר לא כל כך מזה שאני קונה אייפון חדש, אלא מכל השירותים שאני קונה ממנה, ברגע שאני באקוסיסטם של אייפון, כן? אני רואה אפל טיווי, אני באייטיונס,
לא, כי אנחנו מדברים איתך דרך ממקוף ממוחזר שהיה בעבר קרטון ביצים.
כן.
האמת זה נכון, כי זה האוניברסיטה, התשתית פה היא...
אז אני אגיד לך עוד משהו, יש לנו המון המון נטייה להתמקד באריזות של הדברים, אבל בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, אז עכשיו זה בא לנו, האוכל מגיע לנו בכלי רב פעמי, ואז אנחנו לא צריכים את כל הפלסטיק ואת כל העטיפה, אז זה דבר מדהים. אבל באופן עקרוני, האריזות האלה, חשוב לטפל בהם, אבל בסופו של דבר יש להם מטרה, והמטרה שלהם היא שהמוצר שהם מחזיקות בתוכם לא יתקלקל ולא יערך.
זה מאוד מעניין, זה סוגר מעגל עם הרעיון הראשון שלנו, אפרופו כלכלה מעגלית, שבו דיברנו על באמת כמה אוכל מתקלקל, הולך לפח, וטוב, את גורמת לי להרגיש קצת יותר טוב עם האריזות האלה שאני קונה. נגיד תודה רבה לתמר מקו, ואשמח לדבר איתך שוב, תמר.
בשמחה רבה, תודה רבה.
ביי, להתראות.
ביי,
להתראות. My baby, she run off with the garbage man. Yeah, you know my sweet little baby, she run off with the garbage man.
שני דברים שאני רוצה לא לשכוח להגיד לך, אז כבר שכחתי אחד מהם. אבל אחד מהם זה שהבאתי לך פה את ה... לא יודע מה זה אפילו, זה דפים כאלה, למשהו שאתה יכול לכתוב עליהם, ושים לב, זה made with real poo.
real poo?
נשבע לך.
של פנדה, לא סתם, יש על זה, אני אגיד.
poo paper זה נקרא.
אני אגיד ש... וואי, תודה רבה. קודם כל זה מאוד אסתטי, יש על זה תמונה של פנדה, אני מקווה שגם הפו הוא פו של פנדה.
בוודאי, אני לא אראית לך מה זה.
אז יש איזה ריח של קקה, של במבוק בעצם. במפו.
כן.
רגע, לא הבנתי, אבל זה דפים? זה נראה כמו איזה גוש.
אני לא יודע מה זה, האמת ש...
חוד שזה פו.
אשתי הביא את זה בבוקר, ואני צריך את זה חזרה. אני לא מביא לך את זה, אני רק מראה לך את זה.
אתה תמצא את זה ו...
אני צריך להחזיר.
תמצא את זה בפסל בפתח תקווה.
והדבר השני זה שקראתי איפשהו, אל תפוסי במילה, אבל שבישראל, בפחי מחזור שאנחנו שמים דברים, אז רק איזה 5% מזה באמת מתמחזרים בכלל. כי צריך להפריד שם את הפלסטיק. אני ראיתי, המחכה שלא הבנו מישהו כזה, אבל באמת אני תוהה.
כן.
הרי אתה יודע שהפלסטיקים האלה זה גם המון סוגים של פלסטיק.
כן.
ואתה לא יכול למחזר פלסטיק א' עם פלסטיק ב', ואפילו בקבוק, סתם בקבוק שתייה, הפקק שלו והדבק על התווית שלו והתווית עצמה, הם כולם עשויים מסוגים שונים, אי אפשר מחזר אותם יחד.
כן.
מפעל מחזור רציני.
שלא לדבר על זה שאם יש שם איזה חתיכת מיונז.
שבפנים יש קצת עוד איזה, כן, בדיוק.
ועם אחירה על כל הסל.
אז בעצם זה הכל פייק, נכון? כלומר, אף אחד לא ממחזר את זה באמת. ואם מישהו זה, לא ברור שהעלות של המחזור לא עולה, עלות הסביבתית, אני מדבר.
כן.
השינוע, ההפרדה, זה, האם בסוף יוצא מזה משהו?
אתה יודע שפעם היו בכלל...
תפסיקו למחזר. זו קריאה לכולם להפסיק למחזר.
לא, בואו לא נגזים. היו פעם מוכרים בכלל את כל הפסולת הזאת לסין, והסינים היו או מטמינים אותה, או מטמינים אותה, או עושים איתה כל מיני מחזורים כאלה באמת זולים, ובאיזשהו שלב הם אמרו, אנחנו לא נרכוש יותר.
כן.
רציתי לספר לך על כמה סטארט-אפים שנתקלתי בהם, אז באמת אחד מהם מדבר על זה שאפרופו אריזות, שבעצם אנחנו רוצים לדעת מאיפה האריזה שלנו, אתה יודע, כשאתה מגיע לסופר וקונה מוצר, אז כתוב לך... מה יש בתוכו, ובמקרים מסוימים אפילו מאיפה הוא מגיע, אבל לגבי אריזה אתה לא יודע שום דבר, ויש באמת כמה סטארט-אפים שנתקלתי בהם, שעכשיו מרשתים את האריזות באמצעות כל מיני אמצעים, כמו מה שנקרא RFID, שאתה תוכל, או לא יודע, אולי זה יופיע, או שאתה תעבור עם איזה סורק, או אני לא יודע בדיוק איך זה יעבוד, אבל אתה תוכל לדעת האם האריזה הזאת היא מוחזרה, איפה היא הייתה קודם, מי השתמש בה קודם, וכולי. יש אפילו מחקר של חוקרים ששמו, הצמידו לכוסות קפה, כאלה טרקרים קטנים RFID'ים, ואחרי זה הלכו למזבלות לחפש אותם שם ומצאו אותם, ממש כמו שאנחנו, ממש כמו שאנחנו עוקבים אחרי בעלי חיים.
אוקיי.
כן.
שמח שסיפרת לי את זה.
כן. אני רוצה להגיד לך עוד דבר
בעצם. תגיד לי עוד דבר, ואז אני אשים לך שיר ונעשה איזה סיכום.
בסדר, אני רוצה לומר לך שבאמת דיברת על המשרד להגנת הסביבה, אז קראתי, עברתי במשרד, לא פיזית, אלא באתר שלהם, וקראתי את המסמך שלהם, יש להם מסמך גדול שמדבר על היעדים. לעידוד
ההתיישבות.
כן. אנחנו הולכים למחזר את ההתיישבות. יש להם מסמך שמדבר על החזון שלהם במחזור, ועד 2030,
כן.
באמת זה קצת כמו שאופירה אמרה, המטרה שלהם היא שלא תוטמן יותר מ-20% מהפסולת העירונית, אנחנו יודעים שהיום 80% מהפסולת היום מוטמנת.
הם רוצים שאפילו לא תוטמן, אז סתם יזרוק את זה ברחובות, כאילו, זה החזון שלהם, שנסחה בזבל?
בדיוק, okay. והם מדברים על זה שעד 2030, כאמור, 54 מהפסולת תעבור למחזור, כאשר היום אני יכול לומר לך שזה לפחות לפי ויקיפדיה, אנחנו איפשהו בסביבות 8%, בתחתית ה-OECD.
אני יכול להגיד לך שאם תקרא את האותיות הקטנות, הכוונה הייתה שהיא לא תוטמן בשטחי מדינת ישראל בתוך הקו הירוק, ולכן היא כנראה תוטמן במקומות אחרים שאתה יכול לדמיין איפה הם.
כן.
שיר קצר, סיכום שלי וסיכום שלך. Trash Me and You, אתה מבין? זה שיר עלינו, יוסי.
כן,
שמת לב שלא מחזרנו ברכות בפודקאסט הזה, למרות הפיתוי הרב לעשות את זה?
ברכות?
בדיחות.
כן, באמת שבדיחות ומחזרות זה פרק לפני עצמו.
אז אני אגיד לך מה אני ככה הבנתי מכל הסיפור הזה. באמת, מחזור זה 90% פייק. הוא לא קורה, לפחות בישראל. גרמניה 65% מהפלסטיקים או משהו מתמחזרים. בישראל 5% במקרה הטוב, אני חושב. תבדוק אותי. ולכן כל האנרגיה שאנחנו שמים בדבר הזה היא טובה, אבל צריך לנתב אותה למקומות אחרים. וזה למאבק אמיתי. קודם כל, אם כבר לשינוי באורחות החיים, אז להתחיל ולצמצם.
תמכור את המטוס הפרטי שלך, דבר ראשון.
בדיוק.
כולנו יודעים שאתה מגיע לפה בצ'ופר כזה, כאילו חונה על הגג של שרת.
לא, אבל אפילו למשל באמת האוכל, זה באמת סוגיה כואבת. זה לא להגיע למצב הזה שאתה זורק את המלפון. כלומר, תכנן יותר טוב. אפשר לתכנן יותר טוב. ולצמצם צריכה בכל מקום שאפשר, ולעשות שימוש חוזר, זה הרבה יותר חשוב ממחזור, זו המסקנה שלי, וגם להעמיד את העניין הסביבתי בראש סדר העדיפויות שלנו, גם אל מול הפוליטיקאים, מקבל ההחלטות וכל יתר האנשים האלה. זה הסיכום שלי, ועכשיו נשמע את הסיכום.
אז אני אסכם את מה שלמדנו בכל זאת, מהפרק הזה, למרות שאתה באת מראש כבר עם סיכום שלך.
אני באתי עם סיכום.
כן, אז למדנו ש-50% מהפסולת האורגנית בישראל לפחות, היא מזון שבכלל לא השתמש, שהשתמשנו בו בכלל, כמו למשל בטטה שפג תוקפה. למדנו שהמדיניות של המשרד להגנת הסביבה היא לצמצם את ההטמנה של הפסולת, ולא בהכרח זו המטרה הנכונה, וגם קיבלנו הצעה לשלב יותר את השלטון המקומי, וגם למדנו שיש הרבה כסף בטיפול בפסולת, אז צאו ו...
מיליארדים, מיליארדים.
בדיוק, צאו והשתמשו בו. למדנו שהמחזור יכול להיות שחלק ממה שהוא עושה, זה בעצם לנסות ולהעביר את הבעיה אל האזרח, וככה לנקות את התאגידים. למדנו גם שזה יוצר פוליטיקה של זהויות, של מעמד ביניים שמצקצק ובז למעמד נמוך יותר, ולמדנו שכרגיל העשירים הם אלה שעושים את כדור הארץ. למדנו שכמות החומר יציר האדם משתווה, או אפילו עולה על כמות החומר הביולוגי על פני כדור הארץ, ומה שעולה הכי מהר זה בטון, כפי שאמר כבר אלתרמן, על בישך סלמת בטון ומלט, זה ממש המציאות. למדנו קצת על כלכלה מעגלית, איך מעריכים את השימוש, את זמן השימוש במוצרים, למדנו שיש שוק יד שנייה של טלפונים סלולריים, שאולי אפילו יגרום לי לעבור לאייפון, חס וחלילה. מחזור, באמת כמו שאמרת, הוא הפתרון הסופי, אולי לא הפתרון...
לא הפתרון הסופי, כן. זה פודקאסט אחר.
כן, הוא לא הפתרון הטוב, אולי הגרוע, ואפרופו מחזור בדיחות, ולמדנו שיכול להיות שהמגש שאתם אוכלים עליו ברגע זה, הוא בעצם ממוחזר מן החללית של אילון מאסק.
אנחנו מסיימים עוד פרק של תפסת מרובה, תודה לכל המרואיינים והמרואיינות. על ההפקה היום, דנה עטיה, אלון טייכר, אמילי טייכר ולינוי פריד, תודה רבה. סיוע רוחני ואחר, דוברות אוניברסיטת תל אביב, יוסף יובל ואנוכי אמיר טייכר, תחקיר והגשה, עורך מוזיקלי אנוכי. שאלות, תגובות, מענות וחומרים ממוחזרים, אתם מוזמנים לשלוח לתפסת מרובה, אוניברסיטת תל אביב, מחלקת דוברות. תא דואר 39040 תל אביב 699-7801. מכתבים מעניינים במיוחד יוקרו בשידור. נתראה בפרק הבא, היו שלום ותודה על המחזור. ביי ביי.
בטטה אחת וחזרנו.